ביצה דף זין, אנחנו מתחילים 15 שורות מלמעלה. גופה, השוחט את התרנגולת ומצא בביצים גמורות מותרות לאוכלן בחלב. רבי יעקב אומר, זה לא ראינו בעמוד הקודם. רבי יעקב אומר, אם היו מעורות בגידים, איפה שהם גודלים במאי התרנגולת, אסורות. זאת אומרת, מה הכוונה? הם עדיין חלק מגוף התרנגולת. והם נחשבים בשר, אסור לאכול אותם עם חלב. עד כאן הברייתא. אומרת הגמרא, אמן תנא להוד אתנו רבנן. בנבלת עוף טהור יש הלכה מיוחדת, שהיא לא מטמאה את הבן אדם רק בדרך אכילה, רק בבית הבליעה. אבל מה מטמא? רק הנבלה של העוף, לא חלקים שהם לא חלק מהנבלה. אז זה נראה, האוכל מנבלת עוף טהור, מן השלל של ביצים, שלל זה כאילו התפר. רש"י אומר, כשהם כבושים ושלולים וקבועים בשדרה. מן העצמות ומן הגידין, התנא הזה סובר, אין בגידין ונותן טעם. ומן הבשר שנתלש מן החי, בכל המקרים האלה טהור. זאת אומרת שהתנא הזה סובר שהשלל של הביצים זה לא חלק מהנבלה של העוף. מן האשכול של ביצים, אשכול של ביצים, רש"י אומר, מהבשר של השדרה, איפה שהביצים הדוקים, מן הקורקבן ובני מאיים, או שהמחה את החלב וגמאו, הוא עשה, הפך אותו למשקה. בכל המקרים האחרונים טמא, כי זה חלק, זה נבלת העוף. ובמקרה האחרון, החידוש הוא שאפילו בדרך שתייה, הוא גם חייב. הוא גם נטמא, סליחה. אומרת אז הגמרא, מן תנא ברי שמן השלל של ביצים טהור, שזה לא נחשב חלק מהגוף של העוף. אמר רבי יוסף, זה לא כרבי יעקב, דהי כרבי יעקב, הוא אמר, אם היו מעורות בגידין אסורות. אמר לו אביי, ממאי? דיל מעט כאן לא כאמר רבי יעקב, ואתה מלא לעניין איסורה. לסור לאכול את זה עם חלב, זה רבי יעקב מחמיר. והוא אומר, שלמרות שמדאורייתא, זה כבר לא חלק מהבשר של העוף, אבל כיוון שזה קרוב להיות חלק מהבשר, יש סיבה לאסור לאכול את זה עם חלב. אבל לעניין תומה, הוא לא אסר מדרבונון. לא, הוא השאיר את זה על הדין המקורי, שזה לא חלק מהנבלה, ואין פה תומה. וכי תאמה לעניין תומה, נאמה נגזור כי זה קרוב להיות כמו הבשר? אז אפשר להגיד, לא, הפוש התומה היא, והפוש התומה מדרבנן לא מפשינה. לא מקשים כזאת קושייה. לפעמים רבנן מבינים שאין צורך לגזור כאן תומה, ולא רוצים לרבות בתומות. זאת הייתה גרסה אחת, והיא כדאמרי מנתה נבסייפה. מן האשכול של ביצים תמה, כרגע הגמרא מבינה שהאשכול של ביצים זה לא ממש השדרה של העוף, אלא כוונה לביצים עצמם. ובכל אופן תמה, למה? כי זה חלק מהבשר. אמר רבי יוסף רבי יעקב, אמר אם היו מאירים מעורות בגידין אסורות, אמר לו אביי, ממאי דאשכול? הכוונה מאנח דטליה באשכול. דיל מהכוונה אשכול גופי, שהוא בוודאי חלק מהנבלה. וכי תאים אשכול גופי מה אלה ממרה? יש בזה חידוש. מי דדעה והקורקבן ובני מאיים? מה החידוש בקורקבן ובני מאיים? לאף אגב דבשר נהילו. כיוון דיקין שדלא אחלה, כיוון שישנם אנשים שלא רגילים לאכול את הקורקבן, והבני מאיים הצטריך להשמועינן שבכל אופן הם נחשבים חלק מנבלת העוף. וכנה מכיוון דהי כאין שדלו אחלה, הצטריך להשמועינן. אומרת הברייתא תנו רבנן, כל שתשמישו ביום, כל שהוא משמש, בעל חי כזה שהוא משמש ביום, בוודאי נולד ביום. כל שתשמישו בלילה, נולד בלילה. כל שתשמישו בין ביום ובין בלילה, נולד בין ביום ובין בלילה. והגמרא עכשיו מפרטת, כל שתשמישו ביום נולד ביום זו תרנגולת, כל שתשמישו בלילה נולד בלילה זו הטלף, כל שתשמישו בין ביום ובין בלילה אדם וכל דדם לילה. עד כאן הברייתא. אומר מה? כל שתשמישו ביום נולד ביום זו תרנגולת, למה אין נפקא מינה? עונה הגמרא לכדרב מרי ברי לרב כהנא, דאמר רב מרי ברי לרב כהנא, בדק בקינה של תרנגולת, בדק אצלה בקן, מערב יום טוב, ולא מצא בביצה. אז לכאורה היא לא הטילה ביצה לפני היום טוב. ולמחר השכים לפני עלות השחר, הוא מצא בביצה. אני אומר, הביצה הזאת ודאי מותרת. לא הטילו אותה בלילה, כי תרנגול שתשמישו ביום, מטיל ביצים רק ביום. שאתה אומר, אבל לא בדק, הוא לא מצא אתמול ביצה. עונה הגמרא, אנחנו נתלה ונגיד, אימא לא בדק יפה יפה. ואפילו בדק יפה אימא, בוא נתלה במקרה חריג ונגיד, אולי יצתה רובה, שזה בעצם הביצה כבר הוטלה, וחזרה הווי. וכדי רבי יוחנן שזה כבר נחשב שהיא הוטלה מערב יום טוב. שאתה אומר, איני ואומר רב יוסי בן שאול המערב בדק בקינה של תרנגולת מערב יום טוב, ולא מצא בביצה. ולמחר השכים ומצא בביצה אסורה, כי אני אומר שהיא הוטלה בלילה. עונה הגמרא, אתה מדובר בדספנה מערה, לא בביצה שבאה על ידי זכר, אלא על ידי חימום מהקרקע. אומרת הגמרא, יחי דרב מרי נמי, גם במקרה למעלה, אימי מערה ספנה. עונה הגמרא, מדובר בלהי כזכר בהדה, יש פה זכר באזור. בלי כזכר, נעמי הגמרא שואלת, אימי מהר הספנה. אמר אבינה, גמירי, אנחנו יודעים בטוח, כל איכה דהי כזכר, לא ספנה מהר. אז לכן, עד כדי כך, זה ידיעה בטוחה שאנחנו באים ואומרים, אפילו שהוא בדק אתמול בלילה, הוא לא בדק יפה, ובוודאי הביצה הזאת כבר הוטלה מאתמול ביום. ועד כמה, עד כמה זה נחשב שיש פה תרנגול זכר, אמר רב גמדה משמי דרב, כל איכה דשמע כל אי, שיכולה לשמוע את הקול של התרנגול הזכר בימומו, אז זה נקרא שיש זכר. בלילה הקול נשמע יותר רחוק, ביום הוא נשמע קצת פחות, כיוון שביום יש רעש. עבד רב מרי עובדה עד שיטין בתה, היה סיפור שתרנגולת, אדם שבדק בקן של התרנגולת מערב יום טוב, ולא מצא ביצה, ואחר כך לפנות בוקר הוא השכים ומצא ביצה, ורב מורי אמר, שאם יש תרנגול זכר עד 60 בתים שם, רב מורי תלה בו ואמר, בוודאי היא לא ספנה מערה, ובוודאי היא הטילה את זה כבר ביום לפני כן והוא הטיל. אומרת הגמרא, והיא כנהרה, בין התרנגול הזכר לנקבה, לא עברה. והיא כמברה, גשר לעבור, עברה. והיא כמיצרה, מיצה זה גשר מאוד רעוע, הכוונה ששמים חבל מצד לצד, ושמים איזה גשר צר כזה ורעוע, ועל ידי שמחזיקים בחבל אפשר לעבור. אז היא לא עברה. ספרת מה בכל אופן סיפורה ועובדה ועברה המיצרה. בכל אופן, במה היא הוקימתה את המאמרה של רב יוסי בן שאול בשם רב, במקרה כזה, בדספנה מערה, אז אם ככה מה היה הרי בדק? כי לא בדק נמה. גם אם הוא בא לפנות בוקר ומוצא ביצה. תגיד, אולי היא נולדה הלילה, וזה ביצה שנולדה ביום טוב ואסורה. עונה הגמרא, כי לא בדק אימא מאתמול הווי. זאת אומרת, גם כשספנה מערה, ברוב המקרים, היא הולדת ביום. ביום יותר שכיח מבלילה. אומרת הגמרא, כי לא בדק אימא מאתמול הווי. יחי כי בדק נמי, אימי יצתה רובה וחזרי. וכדי רב יוחנן, גם כשהוא כן בדק, והוא לא ראה אתמול בלילה ביצה, אולי באמת היא הטילה את הביצה ביום, והביצה, רק היא הטילה את רובה וחזרה. ובלילה היא הטילה את זה מחדש. עונה הגמרא, המקרה הזה דה רב יוחנן לא שכיח ולא תולים בו. אז לכן אם הוא בדק מערב יום טוב, ולא מצא, ולפנות בוקר הוא מצא, אנחנו אומרים, בטח זה ספנה מערה והטילה בלילה. כיוון שהבאנו ממרה אחת של רבי יוסי בן שאול, מביאים עוד ממרה שלו. ואמר רבי יוסי בן שאול, אמר רב, היי תום השחיקה, תום שום שחוק, סכנת לגילויה. הנחש אוהב לשתות מזה, ואם הוא מוצא איזה מגולה, הוא מטיל בזה הרס, לכן צריך לדעת לא לאכול את זה. בית שמאי אומרים סעובק הזית, עכשיו אנחנו חוזרים למשנה. במשנה ראינו שלוש מחלוקות בין בית שמאי לבית הלל. המחלוקת השנייה הייתה לגבי הלכות פסח. שבת שמאי אומרים שאור, מה זה שאור? זה החמץ הנוקשה הזה, שהוא כבר מחמיץ אחרים. השיעור שלו באיסור בל יראה ובל ימצא הוא בכזית, אבל חמץ שהוא יותר קליל, הוא לא מחמיץ אחרים, הוא רק חמץ, הוא בכותבת, בגודל של תמר. ובית הלל אומרים זה וזה בכזית, מה איתה, מה היו לבית שמאי? אז הם אומרים לך, אם כן, שיש לשניהם את אותו שיעור, לכתוב רחמון החמץ, לא יראה לך חמץ, ולא באי שאור, והנועם הנה, הוא מה החמץ שאין חימוצו קשה כל כך, הוא לא כזה חמור. בכל אופן שיעורו בכזית, שיעור שחימוצו קשה, לא כל שכן ששיעורו יהיה בכזית. השיעור זה כתב רחמון אלא אומר לי, זה מיותר. אלא זה בא לומר לך שיעורו של זה, לא כשיעורו של זה. וממילא אם נכתוב רק חמץ ואתה תבוא ללמוד מזה את השיעור, אתה תלמוד שהשיעור הוא בשיעור היותר קל, כמו החמץ של ככותבת. לכן צריכים לכתוב איסור מיוחד ונפרד לשיעור. לדעת שהוא האיסור שלו בכזית. ובית הלל, הם אומרים לך, זה לא מיותר, צריך לדעי, כתב החמון השיעור, אבל מן הם שום דחים מוצו קשה. אבל חמץ זה נחים מוצו קשה, אם לא, צריכה. מי כתב החמון החמץ משום דראוי לאכילה, לכן הוא יותר חמור. אבל שיעור שאין ראוי לאכילה, אם אין בו בכלל לב של בעלי רואה ובעלי מוצא, צריכה. ובית שמאי, שבאים ואומרים ששיעור וחמץ זה דינים נפרדים, להתלאו דרב זיירה, דאמר רב זיירה, לכאורה פסוק מפורש. פתח הכתוב בשיעור וסיים בחמץ. מה הפסוק? כתוב שיעור לא יימצא בבתיכם. התורה מסיימת. מה העונש? כי כל אוכל מחמצת ונכרתה. אז פתח הכתוב בשיעור וסיים בחמץ? מה צריך להגיד? כי כל אוכל שיעור ונכרתה. לומר לך זהו שיעור, זהו חמץ. שיש להם את אותו עונש ואותה הזהרה. עונה הגמרא, אתה צודק. לעניין אכילה, כולי אלמה לא פליגי, בוודאי גם בית שמאי יודו שהשיעור של שניהם זה בכזית. כי פליגי לעניין ביעור, לעניין האיסור של בל יראה או בל ימצא. בית שמאי סבר לא ילפין אין ביעור מאכילה. ולמרות שבאכילה שניהם בכזית, בביעור, בחמץ אנחנו מקילים רק בככותבת. ובטילי סברי אלפין הם ביור מאכילה. התמנה אומר רבי סבר חנין למחלוקת לעניין ביור. אבל לעניין אכילה דברי הכל זה וזה בכזית. תני נמי אחי. ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור. זהו. לעניין הבל יראה. מחלוקת שמן בית שמאי ובטילל. שבית שמאי אומרים שאור בכזית וחמץ בככותבת. ובטילל אומרים זה וזה בכזית. המחלוקת השלישית שהייתה במשנה. זה. מי שיש לו חיה ואוף. חיה ואוף, כאשר שוחטים אותם, והדם שלהם נשפך, יש מצוות כיסוי אדם, צריכים לחסות אותו באפר. בהמה אין מצוות כיסוי אדם. אז במשנה כתוב שהם נחלקו. השוחט חיה ואוף ביום טוב בית שמאי אומרים, יחפו בדקר ויחסה. ובית הלל אומרים, לא ישחוט. אלא אם כן, היה לו אפר מוכן מבעוד יום. אז הגמרא עכשיו מתחילה לדון. השוחט חיה ואוף ביום טוב, הביטוי של המילה השוחט, זה משמע שרק דיעבד אין, לכתחילה לא, רק בדיעבד, אם הוא כבר שחט, יחפור בדקר ויחסה. אבל לכתחילה לא נתיר לו לשחוט. אי מסייפה ובית הלל אומרים, לא ישחוט. מה זה לא ישחוט? משמע לא ישחוט לכתחילה. אבל מכלל דתנקה מסבר, ישחוט אפילו לכתחילה. לא נגמרה, הדיוק הזה לא קשה. לא ישחוט ויחסה כאמר, מה שאומרים, לא ישחוט הכוונה לכתחילה, זה מתייחס לכיסוי. אחרי שהוא כבר שחט, הוא לא ישחוט ויבוא עכשיו ויגיד אני רוצה לחסות. אבל לגבי השחיטה זה רק דיעבד. טוב, עוברת הגמרא להמשך המשנה מסייפה. ומודיעים שאם שחט בדיעבד, שיחפור בדקר ויחסה. אז פה אין מחלוקת. מכלל דרי שאליו דיעבד הוא. אומר רבי, באמת אתה חייב להסביר שהמחלוקת שלהם ברי שהיא לכתחילה. אין ברירה, זה מוכח. אז מה הביטוי של השוחט? אנחנו נפרש אותו. אחי כאמר, השוחט שבא למלך, כיצד אומר לו, בית שמאי אומר לו, שחוט, חפור וחסה לכתחילה. ובית הלל אומרים לא ישחוט, אלא אם כן, היה לו אפר מוכן מבעוד יום. רבי יוסף גם אומר את אותו תירוץ. רבי יוסף אמר, אחי כאמר, השוחט שבא למלך, כיצד אומר לו, בית שמאי אומרים, אומר לו, לחפור, שחוט וחסה. ובית הלל אומרים לא ישחוט, אלא אם כן, היה לו אפר מוכן מבעוד יום. אבל יש חילוק בין הנוסח של רב יוסף לנוסח של רבי. רבי אמר בדברי בית שמאי, שחוט, חפור וחסה. רב יוסף אמר, חפור, שחוט וחסה. מה המחלוקת? אמר לו אבא אלי רב יוסף, למה אמר ורבי, אמר הכוונתה רב יוסף ורבי, ורב זרי אמר רב כמו מפלגית. ואמר רב זרי אמר רב השוחט, צריך שייתן אפר למטה, מתחת לדם, ואפר למעלה. שנאמר ושפך את דמה וכיסהו, וכיסהו באפר. האפר לא נאמר, אלא באפר. מלמד שהשוחט צריך שייתן אפר למטה ואפר למעלה. יוצא דמה רית לידי רב זעירה. ולכן אתה, רב יוסף, אמרת חפור, ואחר כך תשחוט ואחר כך כסה. ורב אלית לידי רב זעירה. אמר לו, לא, זה הוויכוח בין לדידי, בין לרב איתלן דרב זעירה. ואוכל באורקו מפליגינה. רב סברי כאפר למטה, אין אי לא לא. למה חיישינן דלממליך ולא שחית? אם עודן אפר למטה, אני לא מתיר לו לבוא ולשים אפר. ולהכין אפר. כי שמה הוא יכין אפר עכשיו ביום טוב, ובסוף הוא לא ישחוט, נמצא שהוא יכין אפר סתם. אבל לדידי אני לא סובר ככה. אני אומר, רואה עדיפה. דהי לא שרית לי. להכין אפר ועכשיו לשחוט, עתי להימנוי משמחת יום טוב. אז סיכמנו שהמחלוקת בין בית שמאי ובית הלל זה לכתחילה. האם מותר לשחוט כשאין לו אפר מוכן או שאסור לשחוט? אבל אם הוא כבר שחט, בוודאי הוא מודים שאם שחט שיחפור בדקר ויחסה. לכאורה, מה הפשט? למה הם מודים? אפשר היה לומר שהמשנה סוברת שהמצווה של כיסוי אדם זה מצוות עשה. והאיסור לא לחלל יום טוב זה איסור לא תעשה, ובא עשה ודוחת לא תעשה. כך אפשר היה לחשוב. אז אמר רב זריקה, אמר רב יהודה, לא. והוא שיש לו דקר נעוץ מבעוד יום. מה שכתוב מודים שאם שחט, שיחפור בדקר ויחסה, למה כתוב דקר? זה בא ללמד שמדובר באופן שאין פה שום איסור. שהדקר כבר נעוץ מבעוד יום, ולכן אין כאן איסור חופר ואין כאן מוקצה. שאת אמרה, אתה רב יהודה אומר שלא נתיר לעבור על איסור? זה לא בגלל שאת תעשה ודוחה לא תעשה? אלא מדובר שאין שום איסור? ואורכו אביד קטישה. ברגע שהוא מוציא את האפר, הוא קוטש אותו. זה איסור תוכן? מעניין שכאן יש דוגמה של תוכן בדבר שהוא לא גידולי קרקע. אמר הבכי ברש"י, אמרה באפר תכרוח. אז אין קטישה. שאת אמרה וכואבית גומה, ומי שעושה גומה הוא חייב משום בניין. עונה הגמרה כדי רב עבד, אמר רב עבד, החופר גומה בשבת ואינו צריך אלא להפרה, פטור עליה. רש"י אומר, למה? כי הוא לא חורש, הוא רק מקלקל, וכל המקלקלים פטורים. זה רש"י אומר. תוספות אומרים, כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, מלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור. אז של תוספות, אז מה? אבל מלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור, אבל אסור. עונים התוספות משום שמחת יום טוב מותר אפילו לכתחילה. במשנה ברורה כתוב כי המצווה שכיסוי אדם מתירה. עד כאן דף זין.